שלום לצופים ולצופות, שלום לרב שלמה אבינר.
שלום הצופים והצופות.
אנחנו מתחילים היום...
הצופות והצופים.
אנחנו מתחילים היום ספר חדש, ספר במדבר. ספר מיוחד במובן הזה שהוא ספר מסע. ולכאורה אולי הוא ספר פחות רלוונטי, כי הוא מתאר איזושהי תקופה של דרך שהייתה והסתיימה. בראשית זה אבות, זה היסודות שלנו. ספר שמות זה יציאת מצרים, מתן תורה, היסודות שאנחנו חיים יום יום. והיקרא זה ספר של קדושה, בית המקדש יחזור בעזרת השם קורבנות הכל. במדבר, ספר של מסע, של הליכה בתקופה של ביניים, ספר של, אפשר לקרוא לזה ספר בדרך. אז למה כל כך חשוב לנו שאנחנו יושבים היום ברוך השם על אדמתנו?
התשובה בשאלה. לא. אמרת את מילת הסוד. מסע. החיים הם מסע. הניסויים הם מסע בשתיים. זה לא משהו סטטי. מדינת ישראל זה מסע. לא דורכים על המקום. כל הזמן הולכים ומתקדמים.
אנחנו כל הזמן בדרך.
כל הזמן אנחנו בדרך. יש קשיים, יש בעיות, יש תפילות, יש עליות, יש ירידות, יש תפילת הדרך, ובסוף יש ברכת הגומל. וגם מדינת ישראל זה מסע. לא להיות תמים שהכל חלק ופשוט וישנים ונרדמים.
אז בעצם העניין של הספר הזה זה ספר של בדרך שהוא רלוונטי לתמיד לדרך?
תמיד לדרך.
אבל הסיפורים שהיו במדבר... הם סיפורים שהיו במדבר, זאת אומרת, אנחנו בדרך, אבל בדרך שונה. זאת אומרת, אנחנו נתקל עוד בסיפורים שהיו במדבר, הם לכאורה היו לשעתם.
זה אותו דבר. כלומר, למשל, אחרי חטא העגל, וביום פוקדי, ופקדתי.
כן.
כלומר, הקדוש ברוך הוא פיזר בכל דור קורטוב לחטא העגל. וגם חטא המרגלים, זה חטא כללי, כן. כמו שכתוב בספר כל התור. מי אומר? האריזל אומר, מה שהנשים שלנו יותר חשובות מאיתנו, זה בגלל שאנחנו חטאנו בחטא העגל, והם לא.
והם לא.
אתה יכול
לא
לומר את זה...
לא רוצו לפרוק את הנזמים שלהם.
אתה יכול לומר את זה לאשתך.
הערב, אני אגיד.
לא okay. נגיד. כן. אז זה... אלה בעיות כוללות שחובקות דורות ועולמים. דור המדבר זה לא דור שהיה... והלך ונעלם ונמחק
כן.
ונגוז. זה הדור היסודי שכולל בתוכו את כל הדורות. וזה התורה. מה שקרה לדור הזה זה תורה.
כן.
התורה היא נצחית. ומה שמסופר בדור המדבר, אלה הרפתקאות, עליות, הרידות, המשברים, של כל הדורות של כל עם ישראל.
מחדש כל פעם. הספר נפתח, הפרשה נפתחת במניין.
מניין.
וזה שוב מניין, כי כבר היינו קצת בעניין הזה של מניין. זה כבר ספר שמות היה לנו איזשהו מניין, ואנחנו שוב פעם סופרים את עם ישראל, וגם בצורה מפורטת. למה צריך לפרט לנו שוב את המניין הזה, וגם להקדיש לזה כל כך הרבה פסוקים? זה תופס חלק נכבד מהפרשה.
כי זה רש"י אומר, חיבתם. הוא מחבב. מה שמחבב, סופרים. אני לא שואל...
אז לחבב את זה עלינו, שאנחנו נקרא את זה, ואנחנו...
כן, אנחנו, הקדוש ברוך הוא מחבב אותנו, כל... זה, שואל אותך כמה יש לך ילדים, אתה לא אומר, יש לי ארבע, חמישה, שמונה. יש לי מוישה וחיים, וזה
כן,
וזה. וכל אחד הוא חביב,
מיוחד.
כל אחד הוא מיוחד. שאלו פעם, מחנך איזה ילד אתה אוהב הכי הרבה מכל הילדים. אז הוא אומר, זה שאני עכשיו איתו, עכשיו הוא כל עולמי. אז אכן, סופרים, ו... עוד אחד, עוד אחד. כל יהודי הוא עולם, כל כן. יהודי הוא סופרים
כמו
אותו.
כמו ילד שכל היום סופר את האוסף שלו,
נכון.
ובודק
כמה יש לו. ועזר להפך, אומרים אותך, לא סופרים אותך.
כן.
סופרים אותך, אתה יקר, אתה חשוב.
עכשיו, בהקשר הזה של הספירה, אנחנו מצד אחד סופרים, מצד שני, יש הרבה עניין של עין הרע בספירה. אנחנו סופרים היום אפילו אנשים שמצטברים למניין, אנחנו אומרים, מושיע את עמך, עברת נרעתך, אנחנו לא מצביעים, אנחנו לא סופרים במספר. אז מצד אחד אמרנו שזה חיבה, מצד שני אנחנו נזרים בנקיבת, לנקוב מספרים.
נכון, זה כתוב בתורה, כי בן אדם הוא לא מספר. בן אדם הוא אישיות, בן אדם הוא פרסונה, הוא לא מספר. לכן אתה לא יכול לספור אנשים, כי כל אחד הוא לחוד. כמו שאתה לא יכול לומר, כמה זה עושה סך הכל קדושה, פלוס כוס מים, פלוס שריקת דלת. זה לא נספר, זה דברים שונים. אז כשצריכים לספר, סופרים בבית המקדש את האצבעות, או את הכיפות, או את הכובעים, או משהו. כי בן אדם הוא לא, הוא לא, הוא לא מספר, הוא עולם מלא, הוא אין סוף, ואי אפשר לספור. אף על פי שהמתמטיקאים יש להם גם ספירת אין סוף, כן, כן, מתמטיקה טוב, של אין סוף, אבל זה מיוחד.
אבל יש גם את העניין של עין הרע, זאת אומרת, החשש הזה לא לספור, לא יודעים שדוד המלך עשה מפקד, והיו בעיות עם זה, זה היה חטא בעצם. אז זה לא רק העניין שהבן אדם הוא לא מספר, אלא יש בעיה גם עם
נכון, אם אתה חושב, אם אתה חושב שבן אדם הוא מספר, יש צרות. דווקא הגנרל יואב בן צרויה, הרמטכ"ל, הוא התנגד, ועשה את זה בחוסר רצון טוב מופגן. לא, לא ככה. זה לא, לא בכוחנו, ולא במספרנו, ולא סופרים אנשים, וכל, אפילו בצבא. כבר ידוע ש... האיכות של צה"ל זה לא כמות הלוחמים, זה איכות הלוחמים. אתה רואה, אנחנו מחזיקים פה 6 מיליון יהודים, מפחידים 300 מיליון ערבים.
מעטים נגד רבים.
מפחדים כבר 30 שנה ויותר מאז מלחמת יום הכיפורים.
כן. אז יש עניין בכל זאת להיזהר מספירה למרות החיבה.
כן.
עכשיו, אם דיברנו על הספירה, אז יש שבט אחד שהוא לא במשחק, שבט לוי. יש לו ספירה מיוחדת, יש לו מחנה משלו, והמעמד של הלווים הוא גם הוא מעניין, הוא מעמד ביניים כזה. זאת אומרת, מצד אחד זה לא חלק מעם ישראל, והוא שונה, ואין לו נחלה, והוא לא בספירה של כולם. הוא גם לא אבל בקצה השני של הסקאלה של הכהנים, שעובדים באינטנסיביות בתוך בית המקדש, ויש להם עבודה מלאה. הלווים, אנחנו מסתכלים על העבודה שלהם, זה עבודה... זה עבודה מסביב, זה עבודה פיזית של לסחוב את המשכן במדבר, זה עבודה בבית המקדש של שירת הלווים, זה משהו, איזה מעמד ביניים כזה, לא מספיק ברור.
זה מיוחד. זה עבודת הקודש. עבודת הקודש.
אבל זה המסביב של הקודש, זה לא הקודש הקודש.
אבל גם תומך עבורך, יש חסידיך, שעשית אותו במסע, וכולו יורו משפטיך על יעקב, ותוכלתך על ישראל, יעשו מוקדות. הם מחנכים. הלווים הם מחנכים. הם בבית המקדש, והם כל השנה.
מחנכים?
מחנכים, מלמדים, מורים, וזה. ולכן...
זה היה העניין שלהם, להסתובב וללמד.
כן, אין להם חלק ונחלה, הם צריכים להתפרנס, אז הם מקבלים טוב מהעשרות, לא לשכוח את הלוי, את היתום, את האלמנה ואת הלוי.
מעשר שני.
הם אנשים, הם מחנכים, הם אנשי קודש. והקודש הוא מחובר, כמו שאמרת, הוא לחוד. המבדיל בין קודש לחול. מבדיל, אבל לא ברוגז בין קודש לחול. הקודש וחול, חברים, מחוברים, מקושרים, אבל יש הבדלה. זה לא אותו דבר. תורה, זה לא מתמטיקה, זה משהו אחר.
יש מעמדות. טוב, נגיע לזה גם בהמשך, בפרשת קורח, כל הנושא של המעמדות. אבל מעניין אותי להתעכב שנייה על התפקיד של הלוויים בפרשה, הוא תפקיד מאוד פיזי. הם סוחבים את המשכן, ויש שם, זה תפקיד מסוכן. זאת אומרת, אנחנו קוראים הבני קהת שלקחו את הכלים של הקודש, ואסור היה לראות, לא יראו כבלה את הקודש ומתו, והיו מציבים אותם, הכהנים היו שמים אותם על משמרתם, הם היו לוקחים. תפקיד מסוכן, זה לא רק מחינוך, הם גם היו באיזשהו מקום בחזית של הקודש, אם אפשר להגיד את זה ככה.
צריך חרדת קודש, אי אפשר להתייחס ככה לקודש, זוכר אחר כך עם פרץ עוזה, שסחבו את הארון על העגלה, וזה התגלש, ומישהו עצר ומת, ודוד המלך טעה, זה בכתף ישעיהו.
כן, כן.
ודאי, הקודש הוא לא החבר שלך מהסניף, אחר קודש צריך חרדת קודש.
כן.
ואם לא מתייחסים ככה, אז זה גורם לתקלות לצרות רבות.
המערכת היחסים שלנו עם הקודש באמת מאוד מורכבת. אנחנו רואים את זה גם, דיברנו על זה בספר ויקרא עם מותם של בני אהרון,
נכון.
וראינו את זה גם במעמד הר סיני, שזה היה גבולי מאוד. הקרבה היא תמיד מאוד מאיימת. מצד אחד רוצים להתקרב, מצד שני, אתה קצת מתקרב יותר מדי, זה מסוכן.
הווה מתחמם נגד אורם של תלמידי חכמים, והווה זהיר בגחלתם, שמה תיחווה. זה מה שאתה אומר?
כן. אז זה מערכת איזוני מאוד עדינה.
נכון.
כמו איזה קור אטומי כזה, הקדושה, יש בה משהו מאוד, מאוד מפחיד. זאת אומרת, חשוב אבל מאיים.
נכון, צריך חרדת קודש, ואז זה מביא לך ברכה, זה מחמם, אבל אם אתה משתלט על הקודש, אתה נפגע.
עכשיו, אם נסתכל שנייה שוב על הפרשה ועל המניין וההליכה במדבר, יש משהו מאוד בולט שאנחנו מדגישים את השבטיות. יש לכל שבט דגל, ויש לו את, את המקום שלו בהליכה, וזה מאוד מוגדר, המקום והדגל. כשרואים את זה, אני חושב שצריך לשאול, למה כל כך חשוב הדגל של שבט ראובן, והדגל של שבט שמעון, והמקום שלו? יש פה עם אחד, שילכו ביחד, כל העם, למה צריך את השבטיות הזאת? למה צריך לחלק את השבטים לכיוונים, ואז להתחיל לדרוש, אוי לרשע ואוי לשכנו, השבט הזה עם השבט הזה, והדגל הזה עם הדגל הזה? בשביל מה זה טוב?
האומה הישראלית, יש גוונים. כבר יעקב אבינו ביחד את השבטים, משה רבינו ביחד את השבטים. זה לא, לא הכל דייסה אחת. כל שבט יש לו אופי, יש לו תפקיד, יש לו מקום, יש לו אדמה, יש לו דגל, יש לו גאווה שבטית, ויש לו חשיבות, וככה צריך להיות. אחדות ולא אחידות. אני חושב שזה הסיסמה של האיחוד האירופאי, אם אני לא טועה. אבל שאנחנו לא...
אפשר להשתמש בזה,
מותר.
אין להם זכויות יוצרות.
אז אכן, אחדות ולא אחידות. מותר להיות שונה וצריך להיות שונה. אומנם כרגע נשכחה לגמרי השבטיות. אף אחד לא יודע מאיזה שבט הוא, חוץ מכהנים ולווים, כי יש לזה השלכה הלכתית. למה? כי גם ככה עלולים לריב. אז עוד זה צריך לריב.
אבל למה בעצם? הרי גם אם אין לנו שבטים של ראובן, שמעון, לוי, יש לנו היום עדות. למה לא לחדד את העניין של המסורות של העדות? הרב תרבותיות כזאת שאומרת, אנחנו מעדה מסוימת עם הדגל הזה, ואנחנו עם הדגל הזה, ותנו לנו את המסורות שלנו. למה לטשטש את זה?
כל העדה עם המסורת שלה ועם ההלכה שלה, אבל לא, 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 לא לעשות מזה אידיאל. לא לעשות מזה עניין. חייבים.
למה? אבל אנשים רוצים לשמר. אנשים הגיעו לפה מכל מיני מקומות בגלות.
זה לא... מבחינה הלכתית, כל אחד צריך ללכת על בין מנהג אבותיו. אבל לא, לא צריך לעשות מזה עניין. כמו שאומרים, יש בית ספר לאשכנזים, בית ספר לספרדים, בית יעקב אשכנזים וספרדים, וישיבה אשכנזים, ישיבה ספרדים, מפליגה אשכנזים וגם ספרדים. ודאי, נו, מה זה פה? זה לא שייך. אלא מה? ודאי, הלכות, מניין, תפילה. אבל לא צריך להפריז בדבר הזה. כאילו יש כמה עם ישראל. זה לא נכון הדבר הזה.
אבל לעתיד לבוא, השבטים יחזרו?
השבטים יחזרו, כתוב יחזקאל בסוף.
לא, אז מה? אז אנחנו נחדד שוב את השבטיות? יהיה פתאום, יהיה מהות של שבט דן, מהות של שבט נפתלי, מה יהיה?
לא זאת הפסוק, לא יקנה אפרים את יהודה,
ויהודה לא יקנה את אפרים,
ויחזקאל אומר, קח שני עצים.
זה בסוף ההפטרה של פרשת ויגש.
נכון, עץ יהודה, עץ אפרים, והיו לו עץ אחד. אז באמת יהיה מצב כזה שיהיה אחידות, אחדות, אחדות ולא אחידות, וזה בסדר גמור. כרגע לא צריך, כרגע צריך כמה שאפשר להדגיש את האחדות. עד הגבול המרבי. כי עכשיו אנחנו חוזרים להיות עם אחד בארץ. וודאי אחד אומר ברוך, אחד אומר ברוך, זה משני, לא מזה עושים עניינים.
אז אין עניין עכשיו יש שטיות.
לא, אחר כך. תקבל תודה.
אם כבר דיברנו על שבטיות, אני אתייחס לזה שבחברה הישראלית היום, לצערנו, יש היום בכל זאת שבטיות בפועל, מה שנקרא דה פקטו, שכל מיני דברים לא מצליחים לתפוס קונצנזוס. אני אתן דוגמה מהשבוע, יום ירושלים, שחוגגים. יש ימים כאלה שלא מצליחים, זאת אומרת, אנחנו רואים שמציינים אותם בעיקר חלקים מסוימים בחברה הישראלית, וערכים מסוימים שרק שבטים מסוימים מחדדים אותם. יש כאלה מחדדים את העניינים האוניברסליים, ויש כאלה את האומנים, ויש כאלה את הלאומיים, וכל העניין הזה, אז חלק עושים את יום ירושלים, וחלק יום המשפחה, וחלק חוגגים את ט"ו בשבט. זאת אומרת, אין התאחדות סביב, לא מצליחים ליצור קונצנזוס סביב ימים מסוימים. זה שבטיות גם כן.
שתי תשובות. קודם כל, סבלנות. חזרנו לארץ, אנחנו מתאחדים. כולנו מאוהבים באחדות, רוצים אחדות, אבל עבודת האחדות, מה שהרב קוק קורא, עבודת השלום, זה לוקח זמן, צריך סבלנות, זה לא ביום אחד. בית, יש אחדות. זה בדבר על ויכוחים ודברים משניים. יש אחדות במשפחה, כולם חברים, יש אחדות בעבודה, ובמיוחד בצבא יש אחדות, וטו בשבט, לא טו בשבט, לוחמים יחד, אחוות לוחמים, נהרגים אחד על השני במסירות נפש. אז זה לא נכון, יש אחדות, אלא רבים על דברים של מה בכך.
צריך להסתכל על חצי כוס המלאה, יש אחדות.
99% כוס המלאה.
אם הגענו גם לירושלים, אז אולי באמת נסיים בזה הרב. זה עוד יום שבעצם דיברנו לפני כמה שבועות על יום העצמאות, שנוסף לנו, שהוספנו למסגרת החגים שלנו. וגם כאן, שוב, הוויכוחים, כן עלה, לא עלה, עד כמה היום הזה הוא בעצם צריך להתווסף לרשימת החגים, עד כמה הוא טעון ברכה.
שוב, הוויכוחים האלה זה ויכוחים שוליים, לא חשובים. עד רבה, מה זה ירושלים? רבי הרב צודה אומר, מביא דברים, כעיר שחוברה לעיר יחדיו, שעושה כל ישראל חברים. הרי יש תלמיד חכם, חבר, ושם הארץ.
נכון.
תלמיד חכם, יש לו בעיה לאכול מהם הארץ, כי אולי הוא לא מפריש, זאת אומרת, הוא מעשרות וכן הלאה. אבל כשבאים לירושלים, כל ישראל חברים, כולם אוכלים מכולם, כלומר, קדושת ירושלים מרוממת את כולם לדרגת חברים, כלומר, תלמידי חכמים, מכוח הקדושה העליונה.
זה עיר שחוברה לה יחדיו. המהות של ירושלים, בעצם אנחנו, אם התחלנו את הפרשה...
רציתי לסיים בזה.
כן, אם התחלנו את הפרשה בעניין הזה של דגלים ושבטיות, אז ירושלים, של יום ירושלים, בעצם מאחדת לנו את השבטים.
לך לכותל ואתה תראה, כולם מאוחדים.
טוב, אז סיימנו באחדות וזה טוב. תודה רבה לרב שלמה אבינר, תודה לצופים ולצופות, אנחנו ניפגש שוב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום ושבוע טוב.